שלום רב, צהריים נעימים לכל הנוכחים. כותרת השיעור שלנו זה רש"י ורבי יוסף קרא, מתלמידי יותר מכולם. השיעור הזה, כמו שאר שיעורי הפרשנות של השבוע, מוקדשים לעילוי נשמת הרבנית דוקטור אביגיל רק, זיכרונה לברכה, שלימדה בימי העיון משך כ-10 שנים, בעיקר על פרשנים ודרכי פרשנותם. יהי זכרה ברוך. שומעים בסדר בסוף? איכשהו? ככה, לצעוק יותר? מה המצב עכשיו? ואיך עכשיו? או, עכשיו תעצמו את האוזניים. טוב, אני מצהיר מראש, השיעור הזה אינו יבוא לחדש חידושים עצומים, יותר איסוף וסידור חומרים. הוא רוצה לדבר על היחס בין רש"י לבין רבי יוסף קרא מכיוון מסוים. 60 שניות על רש"י רק כדי ליישר קו. אני רואה כאן פרצופים מוכרים, ואני יודע שכולם יודעים הכל, ורק בשביל שכולנו נצא מאותה נקודת מוצא, אני אומר את הדברים הבאים הברורים וידועים מאליהם. רש"י, רבי שלמה יצחקי, רבן של ישראל, חי בין השנים 1040 עד 1105 בצפון איטליה, בטרויש, רוב חייו, לא נזכור עכשיו את כל תולדות חייו. מה אמרתי? התחלה טובה. צפון צרפת. זה ילך וידרדר, גם עם הגיל וגם עם השיעור. צפון צרפת כמובן, טרויש, יורצייט. זה ידוע, זה דבר נדיר שאנחנו יודעים, יורצייט של אחד מראשוננו. כ"ט בתמוז, שבוע שעבר, ביום חמישי, יום רש"י. מי שלא למד שבוע שעבר ביום חמישי רש"י בבוקר עד ערב, הפסיד. אנחנו יודעים יורצייטים של גדולינו, של ראשוננו, של רמב"ן, של רבנו תם, של רשב"ם, לא יודעים. רש"י אנחנו יודעים בוודאות, תלמידיו דיווחו לנו, כ"ט בתמוז, בבקשה כל שנה, אין שום תירוץ, זה חופש למורים בכל אופן, מבוקר עד ערב ללמוד רש"י. זה רש"י. רבי יוסף קרא, הרבה פחות ידוע עליו. אם רש"י אמרתי בצורה ברורה וודאית 1040 עד 1105, אצל רבי יוסף קרא זה רק הערכות. יש אומרים 1050 נולד, יש אומרים 1060 נולד, נפטר ב-1120, 1130, אתם רואים שזה על הבערך, כמו שאנחנו אצל רוב פרשנינו, הוא צעיר מרש"י. האם צעיר מרש"י ב-10 שנים או ב-20 שנה, זה כבר לא נפקא מינה, הוא צעיר מרש"י. מצד שני, הוא לא נורא צעיר. ולכן נהוג במחקר להגיד שרבי יוסף קרא הוא תלמיד חבר של רש"י. זה כזה ביטוי שבא לתפוס את החבל לשני קצותיו. מצד אחד הוא תלמיד, מצד שני הוא חבר. אז בואו נגיד שהוא צעיר מרש"י ב-10-20 שנה, הוא לא גדל אצל רש"י. רבי יוסף קרא בילה את תחילת חייו, הוא הסתובב באירופה, הוא היה גם בפרובנס וגם באיטליה וגם בספרד, אבל באיזשהו שלב של חייו הוא הגיע באמת לצפון צרפת, לאזור של רש"י, ושם הוא דבק ברש"י. עכשיו, על השפעת רש"י לרבי יוסף קרא אין צורך להכביר מילים, זה דבר ברור וידוע ומובן מאליו, וזה לא נושא השיעור שלנו. ברור שרבי יוסף קרא, כמו שאמרתי, באיזשהו שלב של חייו הגיע אל הצל של רש"י, להשפעה של רש"י, וכל פירושו הגדול לתנ"ך, מה ששרד בידינו, מושפע בצורה מאוד מסיבית מרש"י. בספר מלכים לדוגמה, שזו חידה שלא נפתרה עד היום הזה, חלקים גדולים מפירוש רבי יוסף קרא זה ממש העתקה מילולית מדברי רש"י. זה רק במלכים דרך אגב, לא בספרים אחרים, וזה חידה שעדיין צריך לפתור אותה, מה בדיוק קרה שם, זה לא משנה. בכל מקרה ברור שרש"י השפיע בצורה מאוד מסיבית על רבי יוסף קרא. השיעור שלנו הולך לכיוון ההפוך. האם גם רש"י הושפע מרבי יוסף קרא? דהיינו, האם הרב הגדול, הבכיר והוותיק יותר, הושפע איכשהו מהתלמיד חבר היותר צעיר? והתשובה היא, כן, אחרת לא היה לי מה להגיד, כן? אם לא, אז גמרנו את השיעור. התשובה היא כן, וזה ננסה להוכיח בשיעור הנוכחי. דומני ששנה שעברה, או מקסימום לפני שנתיים, עברתי שיעור דומה על רש"י ועל רשב"ם. רשב"ם, נכון, מישהו היה כאן, אני רואה, שנתיים כבר? אמרת. אז רשב"ם הוא נכד של רש"י, וגם רשב"ם השפיע על רש"י. למרות שהוא נכד, וזה יפה, וזה מלא אותנו הרבה מאוד על רש"י. כן, רש"י הוא מספיק צנוע, מספיק ענב, מספיק פתוח, כדי לשמוע גם מהנכד. ועכשיו אני רוצה להראות שרש"י הוא מספיק צנוע, מספיק ענב, גם כדי ללמוד משהו מהתלמיד. אז בואו נבדוק את העניין הזה בצורה הדרגתית. מקור, אנחנו נעבוד הרבה עם דף המקורות שיש כמול עינינו, וכמובן עם תנ"ך. מקור מספר אחד. יש מקום אחד בלבד שמצאתי עד כה, שבו רש"י מזכיר בצורה מפורשת את רבי יוסף קרא. וזה בספר ישעיהו, פרק י' פסוק כ"ד. בואו נעזר בתנ"ך, בכל אופן אנחנו כאן ימי עיון בתנ"ך. אז בישעיהו כתוב כך, אמרנו פרק י' פסוק כ"ד. זה ממש באמצע העניין. מפסוק כ' מתחיל, והיה ביום ההוא ליוסיף, ואז פסוק כ"ד, לכן כה אמר אדוני אלוהים צבאות, אל תירא עמי יושב ציון מאשור, בשבט יקקה, ומתהו יישא עליך בדרך מצרים. אומר רש"י, מקור מספר 1 בדף המצורף, לכן, לפי שידעתי שתשובו אליו חזקיה וסיעתו, כה אמר השם, אל תירא מאשור בשבט יקקה, בשבט פיו יחרף ויגדף אתכם העדר אבשקה. ומתהו יישא עליך לאיים כדרך שעשו מצרים. כאן יש איזשהו מבט לעתיד לפי דעתו של רש"י. אל תראה מאשור שלעתיד לבוא יחרף ויגדף אתכם ויאיים כמו שבעבר עשו מצרים. ויש עוד לפרש, מציע כאן רש"י פירוש כפול, הצעה אלטרנטיבית, בשבט יקקה אשר עד הנה הקחה בשבטו. ההבדל בין פירוש הראשון לפירוש שני הוא דק אבל משמעותי. האם הפסוק הזה מתאר את מה שיקרה לעתיד לבוא, מה שאשור יעשה בעתיד לעם ישראל, או שמה הפסוק מתאר את מה שקרה בעבר. בעבר אשור יקע את עם ישראל, עד הנה יקחה בשבטו, והורגה לשאת אליך מתו ומתו, כדרך המצרים. המצרים בכל מקרה נמצאים בעבר שלנו. משום או משם רבי מנחם, אמר לי רבי יוסף. רגע אחד, יש כאן שני שמות. רבי מנחם ורבי יוסף. נתחיל מהשני, רבי יוסף הוא... רבי יוסף קרא, תלמיד חבר של רש"י, שהוא הכוכב שלנו בשיעור הזה, והנה כאן רש"י מעיד מפורשות, שהוא שמע פירוש מפי התלמיד, ומשלב אותו בפירוש שלו. וסביר מאוד להניח שהפירוש הזה באמת השתלב לא ברגע שרש"י כתב את פירושו, כי רש"י דבר ראשון כתב פירוש אחד, כמו שראינו, שמסביר את אשור בשבט יקקה על העתיד. ורק אחרי זה כנראה יוסיף, יש עוד לפרש, אחרי זה בא אליי תלמידי, אחרי שפרסמתי את פירושי, בא אליי תלמידי, וסיפר לי עוד פירוש מעניין, בשם רבים לכם פשוט כאן נגיד עליו מילה, ואני מוסיף את הפירוש המעניין הזה למה שכתבתי על ספר ישעיהו, מי הוא רבי מנחם? רבי מנחם זה רבי מנחם חלבו, שהוא דוד של רבי יוסף קרא. רבי יוסף הוא בן שמעון, רבי יוסף בן שמעון. שמעון הוא אח של מנחם. מנחם היה מורה חשוב לתנ"ך, שום דבר ממה שכתב לא שרד בידינו, מלבד מה שציטטו הוא הבאים אחריו, וביניהם רבי יוסף קרא. רבי יוסף קרא ציטט את רבי מנחם בפירושיו שנמצאים אצלנו עשרות פעמים, נדמה לי שמעניתי 60 ומשהו פעמים, שבהם רבי יוסף קרא, בפירושיו לנביאים ראשונים אחרונים, מצטט את רבי מנחם דודי, כן, הדוד שלו. אז הנה כאן בא רבי יוסף קרא וסיפר לרש"י איזשהו פירוש, והפירוש מצא חן בעיני רש"י, ורש"י שילב את זה, ורש"י במפורש מעיד ואומר, זה משם רבי יוסף. אם נעיין בפירוש רבי יוסף קרא בעצמו, במקור מספר 2, אז נראה שאכן רבי יוסף קרא מפרש כמו הדוד. מאשור בשבט יקקה, אל תירא מאשור, שהיה רגיל אותך בשבט, מתהו יישא עליך, היה רגיל להרים מתהו עליך, עכשיו הריני נפרע ממנו בדרך מצרים. כל אחד רואה שרבי יוסף קרא מפרש, שמדבר על מה שעשה אשור בעבר, כמו שפרש רש"י בפירוש השני שלו. כאן רבי יוסף קרא לא אומר את זה בשם הדוד. אמרתי בעשרות מקרים אחרים, רבי יוסף קרא אומר מפורשות, אני מביא פירושים בשם דודי רבי מנחם, אחי אבא שלי רבי שמעון. אז זה נכון לעכשיו, האזכור היחיד המפורש שאני מצאתי, שרש"י מצטט רבי יוסף קרא בשמו. נו, אחד מתוך עשרות אלפי פירושי רש"י לתנ"ך, זה לא מרשים במיוחד. אז בואו נתקדם קצת ונראה אולי השפעות נוספות. במקור מספר 3, אני מביא רצף, קובץ של פירושים, שנקרא אותם ביחד, ובכלל לא נסביר, רק נתרשם. מקור מספר 3, רש"י על שמות פרק ג', משמו של רבי מנחם ברבי יעקב נאמר לי, נאמר לי. רש"י על שמואל א' פרק י"ט, ובשם רבי מנחם ששמע מפי ערבי אחד וכו'. רש"י על מלכים א' פרק ו', אתם רואים שורה שנייה במקור מספר 3. לא ידעתי מהן, לא משנה בכלל מה זה, ושמעתי משמו של רבי מנחם זצ"ל. שורה שלישית, רש"י על מלכים ב' פרק ד', ובשם רבי מנחם שמעתי. רש"י על ספר יחזקאל פרק י"ב, כך שמעתי משמו של רבי מנחם זצ"ל, ואמת דבריו. רש"י לספר יחזקאל פרק כ"ז, שמעתי משמו של רבי מנחם וכולי. שורה אחת לפני הסוף, מקור 3, רש"י לחזקאל פרק מ"ד, כן שמעתי משמו של רבי מנחם זצ"ל. והמקור האחרון, רש"י לחזקאל פרק מ"ה, ושמעתי משמו של רבי מנחם. המשותף לכל המקורות האלה, בלי להיכנס בכלל לפרטים, מה? שרש"י מביא שמועות שהוא שמע בשם רבי מנחם. עכשיו, אנחנו לא עומדים על קרקע מוצקה לגמרי, זו קצת ספקולציה, אבל לא רחוקה, אני חושב, מוודאות. מהיכן שמע, או ממי שמע רש"י, מהו המקור לדברי רבי מנחם, שרש"י מביא כאן בכמה וכמה פעמים בפירושיו לתנ"ך. סביר מאוד להניח שכל השמועות האלה הגיעו לאוזניו של רש"י מפיו של רבי יוסף קרא. יש לנו עדות מפורשת במקום מספר אחד, מקום אחד רש"י פינק אותנו. מקום אחד רש"י אמר מפורש, שמעתי משום רבי מנחם, אמר לי רבי יוסף. מכאן אני למד אולי, אני אומר את זה בזהירות, אבל זה סביר מאוד, מכאן יכול ללמוד שאב טיפוס, שבכל שאר המקומות שבהם רש"י מזכיר שמועות בשם רבי מנחם, דבר שם ברור שהוא לא ראה שום דבר כתוב של רבי מנחם, הכל זה רק שמעתי בשם, שמעתי משם, ויש סבירות להגיד שכל השמועות האלה הגיעו לאוזניו של רש"י מפיו של רבי יוסף קרא. אם כן, אני רואה, אם אני צודק בעניין הזה, אז כל האזכורים של רבי מנחם שנמצאים ברש"י, בעצם מקורם ברבי יוסף קרא. רבי יוסף קרא אומנם תלמיד של רש"י, אבל תלמיד חבר. הוא שומע מה שרש"י מלמד, אבל הוא גם נותן משלו. אחרי השיעור הוא בא לרש"י ואומר, אתה יודע, רבינו שלמה, אתה פירשת כך וכך וכך, ואני שמעתי מדוד שלי, ורש"י מלטף את הזקן הלבן הארוך שלו, כן? ומחייך חיוך, ואומר, קינדר, חמודי, זה יפה מה שאמרת בשם הדוד. אתה יודע מה? מה? אני אשים את זה בפירוש. התלמיד מלמד את הרב. יש גם מקרים שבהם במידה גבוהה מאוד של ודאות אני יכול להגיד, שרש"י משלב דברים שאמר רבי מנחם, ולא בשמו של רבי מנחם. אני נדמה לי שהבאתי כאן בדף דוגמה אחת בלבד, אבל היא דוגמה מאוד פיקנטית בעיניי. ספר, רק אולי עוד מילה אחת, אני לקום מספר 3, שמתם לב שיש שם, אני לא מסתדר עם הדבר הזה. שומעים אותי, זה בסדר? שמתם לב שיש כאן במקום מספר 3 רצף של פירושים בספר יחזקאל. 4 פירושים בספר יחזקאל, אומר רש"י בשם רבי מנחם, נכון? מה זה אומר? אולי רבי יוסף קרא שמע במיוחד שיעורים של רבי מנחם על ספר יחזקאל. ואולי רבי יוסף קרא שמע במיוחד שיעורים של רש"י על ספר יחזקאל. בכל מקרה יש כאן איזשהו קובץ של פירושים בספר יחזקאל שדווקא בהם נזכר רבי מנחם, וכנראה שהפירושים האלה, כמו שאמרנו, באו משמו של רבי יוסף קרא. בואו נראה מלכים א' פרק ה', זה מאוד, למי שלא מכיר זה מאוד מפתיע. אני אנסח את זה ככה. אל תציצו, תעשו טובה, תסתכלו עליי ועל התנ"ך ואל תציצו, כולם כבר הציצו, אני יודע. מלכים א' פרק ה', פסוק י' ב'. נתחיל אפילו לפני כן, כן? מלכים א' פרק ה', פסוק י'. עד שאתם פותחים אני קורא ככה בנחת. ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי ואמן וחלקול. ודרדה בני מחול ויש שמו בכל הוגים סביב. עכשיו הגעתי לספר מלכים א' פרק ה', פסוק י' ב', בסדר? אתם איתי כבר? וידבר 3,000 משל, וישירו 5 וא'. וואו, נכון? עכשיו כולנו מכירים את הפסוק הזה, וכשלומדים ספר משלי לדוגמה, מזכירים את זה, נכון? וכשלומדים ספר שיר השירים, גם כן מזכירים את זה. 3,000 משל ו5,000 שירים. עכשיו בואו נראה את רש"י. מי שלא מכיר את רש"י, אז להתעלף אחד אחרי השני ולא כולם ביחד, בסדר? כך אומר רש"י מקור מספר 4. 3,000 משל, 3 לימודי משלות. 3 פעמים כתיב משלי שלמה בספר משלי. ובסוגריים יש את המקורות, פרק א', פרק י', פרק כ"ה. וישירו 5, 3 אלה, השלושה שהוזכרו, ושיר השירים וקהלת. וא', בכל אחד כדאי הוא לתלמוד. מי שלא התעלף, סימן שלא הבין. מה פירוש המילה אלף לפי רש"י? לימוד, לאלף. אנחנו רגילים להבין ששלמה כתב 3,000 משל ו5,000 שירים. רש"י אומר, לא הבנת נכון את המילה אלף. אלף זה ללמד, לאלף. אנחנו מכירים את המילה הזאת, נכון? אילוף, לימוד. הוא כתב למעשה 3 משלים, שמהם אפשר ללמוד. הוא כתב בסך הכל 5 שירים. השלושה שהוזכרו ועוד 2, שיר השירים וקהלת, על פי המסורת המקובלת והידוע, כן? אבל הפסוק הזה אומר לפי רש"י משהו שונה לחלוטין ממה שאנחנו רגילים לשמוע. זה פירוש מאוד מקורי ומאוד מעניין. שלמה המלך כתב 3 קבצי משלים ובסך הכל 5 חיבורים. אפשר למנות לו בקורות החיים של שלמה המלך. אותם שלושה משלים שהזכרנו, ושיר השירים וקהלת. זה רש"י, מאוד מעניין. האם רש"י המציא את הפירוש הזה? בואו נראה את רבי יוסף קרא כאן, במקור מספר 5 על הפסוק הזה בדיוק. ורבי מנחם הזקן בר חלבו, שזה הדוד שלי, כן? פתר בו 3,000 משל, שלושה לימודי משל. זה ספר משלי שנכללו בו שלושה ספרים, וכולם מתחילים במשלי, משלי שלמה בן דוד, פרק א', משלי שלמה בן חכם, פרק י', גם אלה משלי שלמה, פרק כ"ה. וישירו 5, מכל הספרים שעשה, כשאתה כוללן, נמצאו כולן 5 ספרים, בין קהלת ושיר השירים. ואלף, מכולם אתה למד. המילה אלף פירושה לימוד ולא פירושה מספר מסוים. את זה אומר רבי יוסף קרא בשם רבי מנחם הזקן בר חלבו. עכשיו להגיד שרש"י ורבי מנחם אמרו כל אחד בנפרד פירוש כל כך מקורי ומפתיע על הפסוק הזה, זה אפשרי. אבל יותר הגיוני להגיד שרבי מנחם הוא זה שהציע והמציא את הפירוש המקורי והמפתיע הזה, ורבי יוסף קרא שמע ממנו את הפירוש הזה, ורש"י שמע את הפירוש מרבי יוסף קרא, והפירוש משום מה, מסיבות מסוימות שלא נפלט כרגע, מצא חן בעיני רש"י, הוא כתב את זה. וכאן הוא לא מזכיר את רבי מנחם. הוא לא חייב להזכיר את רבי מנחם, תמיד. יש עוד מקרים נוספים שבהם אני יכול להראות שרש"י מביא פירושים, שרבי יוסף קרא הביא בשם רבי מנחם, וככל שנמצא יותר פירושים כאלה, כך תורחב ההשפעה של רבי מנחם על רש"י, אבל בעצם מה שמעניין אותי זה תורחב ההשפעה של התלמיד, רבי יוסף קרא, על רש"י. אנחנו לא נשאר עכשיו שאלות, אני מצטער מאוד, יש הוראות ברורות וחד משמעויות מטעם ההנהלה, שאומרות כדלהלן, לא מפסיקים את השיעור לשאלות, אני ממש מתנצל, אבל תרשמי לעצמך בצד שלא תשכחי, ואולי בסוף השיעור יהיה לנו זמן לשאלות. בכל מקרה, ככל שנראה יותר דוגמאות כאלה, ככל שנצבור יותר דוגמאות כאלה, כך יותר נשתכנע שאכן פירושו של רש"י מושפע באיזשהו מקום מהשיחה בעל פה שהייתה לו עם רבי יוסף קרא. עד כאן רבי מנחם שהוא לא כוכב השיעור שלנו, אבל לא יקרש קפיצה כדי להראות שבכלל יש איזשהו מגע בין רבי יוסף קרא לבין רש"י. יש, אמרתי קודם, בואו נעשה את זה ככה, דבר ראשון, רוב אם לא כל תורתו של רבי מנחם שמופיע ברש"י, כנראה מקורה ברבי יוסף קרא. עכשיו, רבי יוסף קרא, כמו שאמרתי, נזכר מפורשות ברש"י, מה שאני מצאתי, בשעיה פעם אחת בלבד. יש עוד כמה הזכורים של רבי יוסף קרא אצל רש"י, וכל אחד מהם צריך בדיקה מדוקדקת, סביר מאוד להניח על פי בדיקה, שהמקורות האלה זה לא רש"י מקורי, אלא תוספות מאוחרות. לדוגמה, רשמתי לעצמי כאן, זה כבר לא בדף, בישעיהו פרק סמך ד', כתוב, כך שמעתי מרבי יוסף והנעני, אבל זה לא מופיע בכתבי יד, וכנראה שזה רשב"ם. בספר משלי יש 4 אזכורים בפירוש רש"י הנדפס של רבי יוסף קרא. מי שלומד רש"י פירוש הנדפס על משלי משוכנע שרבי יוסף קרא תרם שם 4 פירושים, רש"י אומר בשם רבי יוסף קרא, כל 4 הפירושים האלה לא מקורים לרש"י. איך אנחנו יודעים? ממש השנה הוציאה לאור הגברת דוקטור ליסה פרדמן, שעכשיו בדיוק מעבירה שיעור מקביל, ואתם מפסידים, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים, כן? היא הוציאה את פירוש רש"י למשלי, מהדורה מאוד יפה, הוצאת הקדעים למדעים, והיא בדקה 53 כתבי יד של רש"י בצורה שיטתית, ומתוך 53 כתבי יד של רש"י, בכל 4 המקומות האלה, ב-52 כתבי יד, הפירושים האלה לא מופיעים, והדפוס התבסס על כתב יד אחד בלבד שבו זה מופיע. אז ברור, במצב של 52 כנגד 1, שארבעת האזכורים האלה של רבי יוסף קרא, אינם מקורים לרש"י, אלא הם תוספות מאוחרות שיש כמותם למחביר בפירושי רש"י על כל התנ"ך כולו. ולכן אני עדיין בדעתי עומד, רש"י מזכיר מפורשות את רבי יוסף קרא, אני חושב פעם אחת בלבד, עד 4 אשמח מאוד אם תביאו לי מקומות נוספים, אחרי בדיקה בכתבי יד כמובן. ועם זאת, למרות שרבי יוסף קרא איננו נזכר בצורה מפורשת בפירושי רש"י, אפשר, אני חושב, כן להראות עוד השפעות של רבי יוסף קרא על רש"י, מעבר למה שעשינו עד עתה. עד עכשיו ראינו רק השפעות בכך שרבי יוסף קרא מצטט את דודו מנחם בר חלבו, ורש"י מצטט את השמועה שהוא שמע בשם רבי מנחם מרבי יוסף קרא. עכשיו אני רוצה להראות השפעות יותר ישירות, אולי תורתו האישית של רבי יוסף קרא. רבי יוסף קרא לא היה רק אחיין, לא היה רק בן אח של מנחם, הוא היה גם פרשן עצמאי. האם פירושיו העצמאיים של רבי יוסף קרא גם הם משפיעים על רש"י? אז אני חושב שכן, ובואו נראה כמה דוגמאות. בראשית פרק כ"ד פסוק א'. בראשית פרק כ"ד פסוק א', סוף פסוק ס', סליחה, סוף פרשת עבד אברהם שמביא את אמרתי נכון? עבד אברהם שמביא את רבקה, נכון? וכך כתוב שמה, אחרי כל המסע ומתן וכל הוויכוח וכל ההתלבטויות, האחים מסכימים, פרק כ"ד פסוק נ"ט, וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו, ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותינו, את היי לאלפי רבבה, וירש זרעך את שער שונאיו. עכשיו מתברר שאותה אחים של רבקה למדו בעיון את ספר בראשית. כי הם בעצם מצטטים את ברכת הקדוש ברוך הוא לאברהם בסוף פרשת העקדה. בואו תחזרו רגע אחד שני פרקים אחורה. אצבע אחת אפשר להשאיר שם בפרק כ"ד פסוק סמך. אצבע שנייה בפרק כ"ב פסוק י"ז. יען אשר עשית וכולי, פרק כ"ב פסוק י"ז, כי יברך אברכך, וארבע הרבה את זרעך, ככוכבי השמיים, וככל אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו. כל אחד יכול לראות היטב את הדמיון בין שני הפסוקים, נכון? כאן אומנם זה שער אויביו, וכאן זה שער שונאיו, אבל עדיין, ירש זרעך, ירש זרעך, היי לאלפי רבבה, הרבה הרבה את זרעך, הדמיון מאוד בולט, קשה להתעלם ממנו, ופרשנו באמת לא התעלמו. אומר רש"י, במקור מספר 6, על פי דפוסים ראשונים וכתבי יד, כן? מקור מספר 6, דפוס רומא, דפוס אלקבץ, זה שניים מהדפוסים הראשונים של רש"י, בסוף המאה ה-15, דפוס רומא זה 1470, אלקבץ זה 1476, את היי לאלפי רבבה, את וזרעך תקבלו אותה ברכה שנאמר לאברהם בהר המוריה, הרבה הרבה את זרעך. יהי רצון שיהיה אותו הזרע ממך ולא מאישה אחרת. דיינו, רש"י כאן שם לב לקשר, ואומר בעצם שהאחים של רבקה חוזרים על אותה ברכה שנאמרה כבר לאברהם. הייתי נורא רוצה לבדוק מה אומר כאן רבי יוסף קרא. דעקה, דיינו בעברית, זאת הצרה, זאת הבעיה, פירוש רבי יוסף קרא לתורה לא שרד. יש לנו רבי יוסף קרא ליהושע מפרק ט', שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, מלך יחזקאל, תריעשר, חלקים מנביאים אחרונים, פירוש רבי יוסף קרא לא שרד לתורה. יש שרידים פה ושם, מצוי יותר מ-300 מציטוטים מכתבי יד, אבל הפירוש בשלמותו איננו נמצא לצערנו בידינו, מסיבות היסטוריות מסוימות, כנראה בגלל רש"י דרך אגב. רש"י כבש את השוק, כולם העתיקו את רש"י, אז פירושים אחרים קצת נדחקו לצד. אינני יכול לדעת מה פירש רבי יוסף קרא. למזלי הטוב, יש לי את רשב"ם. ומה כותב כאן רשב"ם מקור מספר 7? רשב"ם רבי שמואל בן מאיר לרדו של רש"י, וכך הוא כותב, את תהיה לאלפי רבבה וירש זרעך, ממך יצאו אותם הבנים שנאמר בהם בשעת עקדה, וירש זרעך את שער אויביו. זה פירוש רבי יוסף בר שמעון קרא. בניגוד לרש"י שבדרך כלל לא מצטט רבי יוסף קרא, בכמה וכמה מקומות בפירוש רשב"ם לתורה, מצאנו שהוא מצטט את רבי יוסף קרא מפורשות בשמו. רשב"ם הוא קצת צעיר מרבי יוסף קרא, כנראה אולי בעשר שנים, אולי עם בני אותו גיל. הם למדו ביחד אצל רש"י. גם רשב"ם ורבי יוסף קרא כנראה דיברו זה עם זה בבית המדרש או בחדר אוכל, ורשב"ם שילב בתוך פירושיו פירושים בשם רבי יוסף קרא. דיינו כאן, למרות שפירוש רבי יוסף קרא לא שרד, אני יודע מה הוא כתב על הפסוק הזה בזכות רשב"ם. והפירוש שאמר כאן רבי יוסף קרא, זהה כמעט לפירוש שאומר רש"י בשם עצמו. עכשיו זה קצת יותר מורכב, כי בכתבי יד אחרים, רונה מקור מספר 8, ברש"י יש כאן נוסח אחר. אנחנו רואים את הנוסח של מקור מספר 6 על פי דפוסים ראשוניים. אם נדפדף רגע אחד, נראה שרש"י יש לו כאן נוסח אחר קצת. קצת יותר ארוך, קצת יותר מפורט. אמרנו לעמוד הבא, את תהיה לאלפי רבבה. ידוע לנו שנסיעתך לאדם שנתברך בהר המוריה בברכות האלה שנאמר הרבה הרבה וירש זרעך את שער אויביו, אך אין עמנו לידע אם ממך היא מאישה אחרת. ויהי רצון מלפני אלוהי השמיים שאת היי לאותן ברכות, ובך התקיימו ולא בשעה אחרת מפי רבי יוסף ברבי שמעון קרא. כאן זה כתב יד שמעיד שהפירוש הזה בשם רבי יוסף קרא. אני משער, אני אעשה את זה קצת בקיצור, שרשי עצמו בהתחלה לא שם לב או לא רצה להעיר על הקשר הזה בין ברכת הקדוש ברוך הוא לאברהם לבין ברכת האחים לרבקה, פרק כ"ב, פרק כ"ד. ואז התגלגלו לעולדיו שמורות, אולי מרבי יוסף קרא ישירות, אולי מרשבם, ששמע רבי יוסף קרא את הפירוש הזה. וזה מה שיש לנו כאן במקור מספר 8. מקור מספר 8 זה לא רשי, זה שיהיה ברור. מקור מספר 8 זה לא רשי, זה פירוש בשם רבי יוסף קרא. אבל רשי זה מצא חן בעיניו, והוא עיבד וקיצר ושילב בפירושו שלו, וזה מה שמצאנו במקור מספר 6. דיינו, אם אני צודק בכל המהלך הזה, הנה אני רואה דוגמה שבה הפירוש של רבי יוסף קרא מאומץ על ידי רשי, רשי מנסח אותו שוב, הוא לא מזכיר את השם וזה לא מפתיע אותי, זה קורה בהרבה מקרים, אבל אולי יש לנו כאן השפעה של רבי יוסף קרא על רשי. דוגמה נוספת, בואו נחזור למלאכים א', מלאכים א' פרק ו'. זו דוגמה יותר מובהקת אולי. מלאכים א', פרק ו', פסוק נידח ושכוח אל, אף אחד לא אמר עליו אף מילה אף פעם. אז בואו נגיד עליו מילה, בסדר? מלאכים א', פרק ו', פסוק למד א'. מלאכים א', פרק ו', פסוק למד א'. ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן, העיל מזוזות חמישית. ידעתם שיש כזה פסוק בתנך? בואו ניתן לו את הכבוד המגיע לו. אומר רשי, מזוזות חמישית, מה זה מזוזות חמישית? המפתן אחד, והמזוזות מכאן ומכאן שתיים הרי שלוש, והמשקוף העליון עשוי בשתיים כזה, וכאן יש ציור בחלק מכתבי היד של רשי. תסתכלו עליי רגע אחד, המפתן, מזוזות, ומשקוף כפול. הגענו לחמישה, איך נקרא לזה? חמישה פאות, חמש פאות. פאות זה מילה טובה? כן? צלעות, תודה, הבנתם אותי, כן? כך שמעתי, אומר רשי. ואני אומר, דעתי היא אחרת, מזוזות חמישית, חמישה צלעות היו למזוזה, ולא הייתה מרובעת. ואינו מדבר לא במפתן ולא במשקוף, שלא מצינו מפתן ומשקוף, קוראים מילים. אני שמעתי את השמועה שמדובר כאן על המזוזות, על הצלעות, כן? אבל זה לא יכול להיות, זה בלתי אפשרי. האמת היא שלא מדובר כאן לא על המפתן ולא על המשקוף, מדובר רק על המזוזות. והמזוזה כאן הייתה לא כמו שצפינו מרובעת, אלא מחומשת. מעניין מאוד. ממי שמע רשי את הפירוש האלטרנטיבי? מקום מספר 10. זה שיעור שבו אין הפתעות. אני שואל שאלה ריטורית וכולם יודעים את התשובה, כן? מקור מספר 10. רבי יוסף קרא שפירושו למלאכים הגיע לידינו במקרה הזה. אמרתי כבר שפירושו של רבי יוסף קרא למלאכים זה חידה. כי 90% מהפירוש זה ממש העתקה מרשי. כאן יש קצת גיוון. בואו נראה מה קורה כאן. מזוזות חמישית, אומר רבי יוסף קרא, מקור מספר 10. המפתן 1, והמזוזות מכאן ומכאן 2, הרי 3, והמשקוף העליון עשוי ב-2 כזה, ובכתב היד של רבי יוסף קרא על מלאכים, יש ציור שצייר בדיוק מה שציירנו קודם, כן, עם הגג היפה, זה כמו שילדים מציירים בית. זה פירושו האישי של מי? של רבי יוסף קרא. הוא לא עוצר כאן והוא מוסיף פירוש נוסף. וראיתי בפתרוני רבנה רבי שלמה זצ"ל מזה, רש"י, מזוזות חמישית, חמישה הצלעות היו לו מזוזה ולא הייתה מרובעת, ואינו מדבר לא במפתן, לא במשקוף, שלא מצינו במפתן ומשקוף, קרוי אלים. רבי יוסף קרא אומר בשם עצמו את הפירוש הרש"י אומר בשם שמעתי. ורבי יוסף אומר בשם רש"י, את הפירוש הרש"י אומר בשם עצמו, בשם רש"י. חברים, כאילו אנחנו לא מתמטיקה, אנחנו לא פיזיקה. אנחנו רוחנים, אנחנו מדעי הרוח. מה זה אומר? יש כאן אנשי מתמטיקה, פיזיקה, כן? אצלם צריך 100%. אנחנו מסתפקים ב-70-80%, נכון? רוחנים אנחנו, כן? אני לא אומר ודאות שרשי כאן כאשר אומר שמעתי, זה שמע מפי רבי יוסף קרא. אבל בעיניי זה מאוד סביר. שרשי שמע מרבי יוסף קרא פירוש מסוים, הוא חשב עליו, ובקרה הזה הוא לא אומר כי דלך נחמד מאוד, הוא אומר זה בלתי אפשרי. אבל כיוון שהפירוש הזה כבר נפוץ בבית המדרש, צריך להזכיר אותו ולחלוק עליו. ולכן רשי אומר את הפירוש הראשון שמעתי, אחרי זה אומר ואני אומר את הפירוש שלו, כדי ליישר קו. עכשיו רבי יוסף קרא לא מוותר על הפירוש שלו, הוא חושב שהוא צודק. ואחרי מותו של רשי, כאשר רבי יוסף קרא את הפירוש שלו, הוא אומר, אני חושב ככה וככה, ואפילו הצעתי את זה אולי לרשי, אני גם מזכיר את פירושו של רשי. אז הנה כאן נראה דוגמה שנייה שרשי איננו מזכיר מפורשות את רבי יוסף קרא, אבל סביר בעיניי מאוד להניח שפירושיו של רבי יוסף קרא כן חודרים, כן נכנסים לרשי, ולא כתוספות מאוחרות, אלא פירושים שרשי בעצמו משלב אחרי השפעה של תלמידו של רבי יוסף קרא. ועכשיו נעבור למקרים שבהם אני עומד על קרקע יותר מוצקה. עד עכשיו, אנחנו, לא יודע אם הרגשתם, האדמה קצת רעדה מתחת הרגליים שלי, כי הכל היה שערות, אולי כן ואולי לא, מה שבטוח אולי, והייתי צריך אולי לסדר את זה הפוך, ולהתחיל מהוודאות, וכשכותבים מאמר מתחילים או ההוכחות הטובות, ורק אחרי זה מגיעים להוכחות טובות, אבל בשיעור הכל להפך, כן? בשיעור צריכים להגיע בסוף. אז מעכשיו ואילך, אנחנו נעמוד על קרקע קצת יותר מוצקה, וננסה להראות מקרים שבהם בוודאות גבוהה, פירושי רבי יוסף קרא, השפיעו על רש"י. יש לנו כאן 2-3 דוגמאות קצרות, ואחרי זה דוגמה אחת ארוכה, כמה שנספיק בעזרת השם. יש לנו עוד מספיק זמן. איפה אנחנו? הגענו למקור מספר 11. תודה רבה. שמות, פרק אף זין, פסוק יוד תת. שמות, פרק אף זין, פסוק יוד תת. ושם כתוב כך. כן, מדובר כאן על זה הקטע שמדבר על הציווי, על הקמת המשכן עצמו, איך לעשות המשכן, ובין השאר כתוב, לכל כלי המשכן, בכל עבודתו, וכל יתדותיו, וכל יתדות החצר נחושת. מה זה היתדות האלה? מה בדיוק הם עשות במשכן? אומר רש"י במקור מספר 11, יתדות, כמין נגרי נחושת, עשויים ליריות האוהל ולקלי חצר, קשורים במיתרים, סביב סביב בשיפוליהם, כדי שלא תהיה הרוח מגביעתם. אני כל פעם מתעלף מהיכולת של רש"י להגדיר כל כך יפה, בשפה כל כך יפה, בלי לצייר דברים די מסובכים. אם מישהו צריך להגדיר יתד, מה הוא עושה? תסתכלו עליי. כן? כמו שבקשם לכם, תגידו מהרבולת, אז מה כולם עושים? נכון? ניסיתם, נכון? רש"י לא צריך את זה, רש"י פשוט מגדיר יפה. זה אומר, מה זה? נגרי נחושת, כולנו הבנו מה זה. בעיריות של האוהל, קשורים כמיתרים מסביב, שהרוח לא תהיה מגביה. יופי. ואיני יודע, אומר רש"י, אם תחובים בארץ, או קשורים ותלויים וחובדם מכביד שיפולי העיריות שלא ינועו ברוח. רש"י לא עבר כנראה את הגיחות של בני עקיבא, והוא לא הקים כנראה אף פעם אוהל בטירונות, והוא משתף אותנו, אומר, איני יודע מה בדיוק, איך הן מחזיקות באמת. אני יודע שהן מחזיקות את האוהל, אבל איך בדיוק? האם הכובד שלהם הוא זה שמחזיק את היריעה שלא תעוף ברוח, או שמה החוד נתקע בקרקע וזה מה שמחזיק רש"י לפי תומו, ולא פעם ראשונה אומר, איני יודע, משתף אותנו. ואומר אני, שורה שלישית במקום מספר 11, ששמן מוכיח עליהם שהם תקועים בארץ. לכך נקראו יתדות. ומקרא זה מסייעני אוהל בל יצען, בל יישא יתדותיו לנצח. רגע אחד, בשורה שנייה אומר איני יודע, ואז פתאום הוא אומר שהוא כן יודע, מה קורה כאן? בדיקת כתבי יד, מראה, שמהמילה ואומר אני והלאה, זה לא רש"י, זאת תוספת מאוחרת. רש"י במקור כתב רק את שתי השורות הראשונות, והוא באמת לא ידע. אז מה זה ומי זה ואומר אני? מי זה האומר אני הזה? בחלק מכתבי היד כתוב בצורה יותר מפורשת, ואני אקריא לכם את זה כאן בדף, ואני אקריא לכם אצלי, אצלי כתוב כך, ואומר אני יוסף ברבי שמעון ששמן מוכיח. יוסף ברבי שמעון מוכר לנו היטב, הוא רבי יוסף קרא. דיינו רש"י התלבט ורש"י הסתפק ולא ידע מה בדיוק היתדות תורמות ליציבות האוהל. תלמידו רבי יוסף קרא בשולי הפירוש, כמו במקרים אחרים, הוסיף תוספות, ורבי יוסף קרא אומר, אני יודע, אני עברתי קורס, לא יודע מה קורס בני עקיבא, ואני אומר מפורשות שהיתדות האלה אינם פועלות רק בצד הכובד, אלא מצד התקיעה, ויש לי גם ראייה מפסוק בישעיהו. עד כאן שלב ראשון. רש"י עצמו התלבט ולא ידע, רבי יוסף קרא הכריע. עכשיו בנראה במקום מספר 12 בבקשה, בשמות פרק למדה, פסוק י"ח, עוד פעם כתוב יתדות, זה עדיין, אנחנו עדיין פרשיות המשכן, כן, זה לא מפתיע שידובר על יתדות עוד פעם. מה כתוב בלמדה י"ח? את כלי החצר, את עמודיו, את עדניה, מסך של החצר, את יתדות המשכן, יתדות החצר. אומר רש"י מקום מספר 12, יתדות לתקוע ולקשור בהם סופי היריות בארץ שלא ינועו ברוח. מה שרשי לא ידע בפרק אף זין, הוא ידע 8 פרקים יותר מאוחר. ראו לו בבקשה רשי מקום מספר 13 על ישעיהו פרק נון ד' מיתריך, מיתריך, לא זוכר מה כתוב שם, הם חבלים דקים התלויים בשולי אוהלים, וקושרים ביתדות שקוראים בלעז כך וכך, ותוקעים בארץ. עכשיו כאן פספסתי. בין 13 ל-14 יש מקור נוסף שפשוט לא מסומן בקו, אז נא לסמן בקו, בסדר? תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף עין ד' עמוד ב', רש"י דימות חיל ביתדות, ביתדות אוהלים, אנחנו כן? איפה אנחנו? כן, ביתדות אוהלים, נועצים יתדות בקרקע, דכתיב יתדות המשכן, וקושרים היתרות שבהם במיתריהם. מה יש לנו כאן? יש לנו שלב ראשון שבו רש"י לא ידע מה תפקיד היתדות. האם הם כובד או הם תקועות. יש שלב שני שבו רבי יוסף קרא אומר, ואומר אני יוסף ברבי שמעון, שאני יודע בדיוק. ויש לנו אחרי זה שלושה ויותר. גם ברש"י בפרק ל"ג, לא הכנסתי כאן פשוט מחמת קוצר הזמן, קוצר המקום, אבל בעוד מקומות נוספים, רש"י כבר יודע פתאום שהיתדות הן תקועות באדמה ולא קשורות בארץ. סביר מאוד להניח שרש"י בשלב ראשון באמת התלבט ולא ידע. ולאחר מכן בא רבי יוסף קרא והראה לו והוכיח לו באותות ובמופתיים שהיתדות הן תקועות. ומשם ואילך רש"י כבר כותב. עכשיו, ישעיהו, פירוש רש"י על ישעיהו, נכתב אחרי פירוש רש"י על ספר שמות. פירוש רש"י על מסכת שבת, מאיר, אתה יודע? אין לי מושג. ייתכן מאוד שרש"י מעדכן את פירושיו. הנה, אם בפרק כ"ז הוא כותב אינני יודע, ובפרק ל"ה באותו ספר הוא כותב כבר שהוא יודע, זה אין לי מקור בכתבי היד, אבל אני יכול להגיד שרש"י מעדכן את פירושיו. ויש כאן איזושהי השתלשלות שבה רש"י תוך כדי תנועה, וזה לא דבר נדיר, וזה אפשר להוכיח גם ברש"י וגם בפרשנים רבים אחרים. הרי יש, צריך לזכור שיש הבדל בין הוצאת ספר בימינו והוצאת ספר במאה ה-11. בימינו אתה מוציא מהדורה נקודה. אחרי שנתיים נגמרת המהדורה, ברוך השם, אתה מוציא מהדורה שנייה עם תיקונים. כולם יודעים מה כתבת בהתחלה, מה כתבת בסוף. אבל מה זה הוצאת ספר בימי הביניים? מתי מוציאים לאור בימי הביניים? בימי הביניים, כאשר אתה מוסר לתלמידים להעתיק, אתה בעצם מפרסם. אתה יכול לכתוב למגירה, רש"י כותב זמן מסוים למגירה, מה שנקרא, אבל בשלב מסוים התלמידים לוחצים מה שהוא כבר רוצה, הוא נותן לתלמידים להתחיל להעתיק. אבל אחרי זה הוא ממשיך ללמוד, והוא ממשיך לחדש. ואז הוא מנסה לעדכן ולשפר את פירושיו. וכאן כנראה אנחנו רואים תופעה כזאת, שרש"י בשלב ראשון לא ידע, ולאחר זמן הוא כן ידע והוא כבר עדכן, והעדכון לעתים נקלט ולעתים לא נקלט. בפרק למדעי העדכון נקלט, במסכת שבת העדכון נקלט, בישעיהו ייתכן שרש"י בעצמו כבר כתב, זה כבר לא עדכון, כי הפירוש לישעיהו נכתב אחרי הפירוש בספר שמות. ייתכן שרש"י כבר בעצמו כותב את מה שהוא יודע. אבל בפרק כ"ז יש לנו את מהדור הקמא, יש לנו את הנוסח הראשון, שרש"י עדיין לא ידע, וכנראה שרק אחרי זה הוא שמע את זה מרבי יוסף קרא. אנחנו עוברים ככה לאט לאט מהדמויות הפחות מובהקות ליותר מובהקות. עכשיו יש לנו עדות מפורשת לכך, מה שאמרתי כאן זה עדיין השערה, עכשיו אני רוצה להביא עדות מפורשת לכך שרש"י אכן עדכן את פירושו בעקבות פירושי רבי יוסף קרא. אנחנו עכשיו בספר, כן, ספר בספר בראשית, נכון, בספר בראשית, מקור מספר 14, פרק כ"ח, פסוק י"ז. ספר בראשית, פרק כ"ח, פסוק י"ז. אני רוצה קצת להזדרז, כי אני רוצה להגיע גם לדוגמה האחרונה, איכשהו, בעזרת השם. בראשית כ"ח י"ז, מה המצב שם? כן? וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. מה פירוש שער השמיים? מה מדובר כאן? אומר רש"י, מקום מספר 14, וזה שער השמיים, מקום תפילה, לעלות תפילתם השמיים. יש כאן שער בשמיים, והתפילות עוברות דרך השער, זה נורא ציורי, נכון? זה מצטייר מאוד יפה שפתאום נפתח שער בשמיים והתפילות ככה מחלחלות. 15, רבי יוסף קרא. יש לך רבי יוסף קרא בראשית? הרי כן, יש לי. גם במקרה הזה, כמו באמרתי, כמה 300 מקרים אחרים, אפשר לשחזר את פירושו רבי יוסף קרא למרות שהפירוש עצמו עבד. במקרה הזה על פי כתב יד מינכן 5, וגם דפוס מסוים, כך כתוב, ורבי יוסף ברבי שמעון פירש, אין זה כי אם בית אלוהים, אין זה מקום כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים, וזה שראיתי סולם בחלומים מוצב ארצה, וראשו מיגיע השמיים, והנה מלאכים עולים ויורדים בו, הוא שעולים מבית אלוהים לשמיים מלמעלה, ויורדים לבית אלוהים. דיין יש כאן איזשהו שער לתפילה, שער לשמיים. ונר ישראל הודה לו. אויש, זה דבר יוצא דופן. הנה יש כאן עדות מפורשת של איזשהו מעתיק, שמכיר את הפירוש של רבי יוסף ברבי שמעון, הוא רבי יוסף קרא, והוא יודע ומעיד ומספר לנו לדורות, שרשי שמע את הפירוש הזה מהתלמיד, והודה לו. דיינו, ברור כאן לחלוטין, שדברי רשי במקור מספר 14, הם מתוך הלימוד שהוא למד עם תלמידו. כי יש לי כאן עדות מפורשת של אחד התלמידים. כך כתב, כך פירש רבי יוסף ברבי שמעון, מי זה נר ישראל? כולנו יודעים, כן? נר ישראל הודה לו. אני כבר כמעט נושק ב-100% של ודאות. אנחנו תמיד זהירים, נכון? אבל כאן יש לי בהחלט סיבה מאוד מאוד טובה להניח שרבי יוסף קרא השפיע על רשי. נר ישראל הודה לו, ובאמת אני רואה את הפירוש הזה, מופיע מפורשות ברשי. דוגמה נוספת, ספר במדבר, פרק י"ז, פסוק ה'. וכך כתוב, לזיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר, אל תפתחו אפילו חבל, אשר לא מזרע אהרון ולהקטיר כתור לפני אדוני, ולא יהיה ככוח וכעדתו, כאשר דיבר אדוני בעד משה לו. מה לא יהיה ככוח ועדתו? מה בדיוק העניין כאן? אומר רש"י מקום מספר 16, כאשר דיבר השם בעד משה לו, כמו עליו, על כוח. כמו שהשם דיבר על כוח, לא יהיה עוד פעם על אהרון. מקום מספר 17, רבי יוסף קרא במדבר, על פי כתבי יד, כתבתי כאן פריז, ותיקן, סינסינטי, שנחרטה לו לאהרון ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, שלא יהיה בריאה חלוקה עליו, שיבוא לתול כהונה עליו, שלא ילקה כשם שלקו כוח ועדתו. כך פירשתי אני המעתיק יוסף ברבי שמעון. זה הפירוש שלי. והודה רבינו שלמה לדבריי. זה עוד יותר חזק מהדוגמה הקודמת, כי בדוגמה הקודמת יש עדות של אדם שלישי, אנונימי, אלמוני, שאומר, אני יודע שרשי יודע לדבריו, ואולי אתה משקר, ואולי לא הבנת נכון. הנה כאן דוגמה לכך שרבי יוסף ורבי שמעון בעצמו מעיד ואומר, אני באתי לפני רשי, והסברתי לו את הפירוש של הפסוק הזה, והודה לדבריי. כמה אנחנו צריכים לראות שהרשי כל כך שמח על הפירוש הזה, שהוא אפילו שילב אותו בפירושו. אני כאן ממש מרגיש שאני עומד לקרקע יותר ויותר מצוקה. ומכאן עד סוף השיעור זה אומר, 22 דקות ברוטו, אולי קצת פחות בשביל הגברת, אנחנו עוברים לדוגמה האחרונה שצריך להקדיש לה בעצם שיעור שלם, מה שנספיק, נספיק. זו דוגמה בעיניי הפיקנטית והמעניינת ביותר, בעזרת השם, מה שנצליח, נצליח, בסדר? ואל תיחסו אם לא נספיק את כל מה שיש כאן. בראשית פרק י"ט פסוק ט', זו דוגמה יוצאת מן הכלל, באמת. האמת, הייתי צריך להקדיש לדוגמה הזאת את כל השיעור. כן, תחילת הסיפור של המלאכים שמגיעים ללוט, ומה כתוב שם? בראשית פרק י"ט. נתחיל מפסוק ה', בסדר? ויקרו אלות ואמרו לו, היה אנשים שבאו אליך, הלילה הוציאים אלינו ונדעה אותם. פסוק ו', ויצא אליהם לא תפתח והדלת סגר אחריו. פסוק ז', ויאמר, אל נא חי אל תראו. פסוק ח', הנה נליש, טוב, אני מדלג על ההצעה הנוראית הזאת, צריך לדבר עליה. פסוק ת', ויאמרו, הצעה, כולם יודעים הצעה, נכון? לא צריך לקרוא אותה. בסדר? כולם יודעים או ש... לא יודעים? אז תקראו בעצמכם. פסוק ת', ויאמרו, גש הלאה. ויאמרו, האחד בא לגור וישפוט שפוט, אתה נראה לך מהם. ויפצרו והאיש בלוט מאוד ויגשו לשבור הדלת. עכשיו אני אומר כאן, בקיצור, יש כאן תופעה ספרותית, שמי ששמע את יוני גרוסמן ולו פעם אחת מכיר אותה היטב, קוראים לזה ויומר ויומר. בקיצור רב אני אסביר. המקרא מורכב מדיאלוג. אחוזים נרחבים מהמקרא בעצם עם דיאלוגים, בניגוד לספרות המודרנית, כן? ויאמר א' ויאמר ב' ויאמר א' ויאמר ב' דו שיח. 100 ומשהו פעמים תוך כדי דיאלוג, כתוב פעמיים ויאמר א'. ויאמר א', ויאמר ב', ויאמר א', ויאמר ב', ויאמר ב'. כן? ויאמרו הזקנים ליפתח, ויאמר יפתח. ויאמרו הזקנים ליפתח, ויאמר יפתח, ויאמר יפתח. האזכור השני של ויאמר יפתח הוא מיותר, אני יודע שיפתח הוא הדובר. לזה קוראים תופעת ויאמר ויאמר. וכל מקום שבו אנחנו נתקלים בתנ"ך בתופעת ויאמר ויאמר, עוצרים ושואלים, רגע אחד, למה כאן? למה צריך להגיד פעם שנייה? שהוא מדבר, אני יודע שהוא מדבר. זה מה שקורה לי כאן בפסוק ת', שימו לב, ויאמרו, מי ויאמרו? אנשי העיר, גש הלאה, המילה באה מיותרת, נכון? למה צריך להגיד ויאמרו? אני יודע שהם הדוברים. אני לא הייתי מנסח את הפסוק, הייתי אומר, והיום בוא גשאלה, האחד בא לגור וכולי, 3 נקודות. זה רק רקע. עכשיו בוא נראה מה אומר כאן רשי, מהדורת ברלינר, המקום מספר, איפה אנחנו? לא, אנחנו בדפוסים דבר ראשון. בדפוסים הרגילים, מקום מספר 18, בעמוד 3 למעלה. והיום בוא גשאלה. אתם איתי, בסדר? העמוד השלישי, מקור 18. גש הלאה. הצירוף הזה מוזר. גש, בדרך כלל, גם ברית מודרנית זה גש. מה זה גש? גש, נכון? מה זה הלאה? אז מה זה גש הלאה? אומר רש"י, קרב להלאה. תתקרב לשם. ככה רש"י פותר את הבעיה. מה זה גש הלאה? תתקרב לשם. כלומר, התקרב לצדדים והתרחק ממנו. עכשיו רש"י מרגיש שהוא אמר משהו לא מובן מאליו, אז הוא מגבה את הפירוש שלו ברשימה של גיבויים. וכן כל הלאה שבמקרא לשון ריחוק. אין לי ברירה, כי במקרא תמיד הלאה זה ריחוק. כמו זרי הלאה, החצי ממך והלאה. ראיה ראשונה של רש"י ראיה פנים מקראית. בגלל שהלאה במקרא זה להתרחק, אז גם כאן. גש הלאה המשך להלן. ראיה שנייה של רש"י בלשון לעז. רש"י מביא צרפתית עתיקה. בשבילו צרפתית מודרנית, כדי לבאר את הדבר, לשון טריטי דנוש, שבצרפתית עתיקה באמת הכוונה היא להתרחק. ודבר נזיפה הוא, לומר, אין אנו חוששים לך, דיינו אנשי העיר אומרים לי, לא, תסתלק מהעיניים שלנו, אתה לא מפחיד אותנו, אתה לא תגיד לנו מה לעשות. ודומה לו, קרב אליך אל תגש בי, וכן גשה לי וישב. יימשך לצדדים בעבורי וישב אצלך. אז בעצם מה הבין רש"י, מה זה גש? אלא, תסתלק מהעיניים שלי. אנחנו עכשיו שורה רביעית, כן? אתה מליץ על האורחים, איך מלאך על ליבך? איך אתה מעז להגיד איזה מילה טובה לאורחים? תסתלק מאיתנו. עד כאן אתם איתי, בסדר? לא היה מהר מדי? יופי. אנחנו שורה שלישית מלמטה. על שאמר להם על הבנות, אמרו לו, גש הלאה לשון נחת. ועל שהיה מליץ על האורחים, אמרו, האחד בא לגור, אדם נוכרי, יחידי אתה בינינו שבאת לגור. וישפוט שפוט נעשי את המוכיח אותנו. כאן, בקטע הזה, שמתחיל במילים על שאמר להם עד הסוף, מתמודד רש"י עם המצוקה הספרותית שעליה דיברנו קודם. למה כתוב כאן פעמיים ויומרו? אז הפתרון שמציע כאן רש"י הוא שיש כאן באמת שתי אמירות שונות. על שאמר להם, הרי לא תציע שני דברים. הוא הציע את הבנות, והוא הציע לא את האורחים. והאנשים, אנשי העיר, מגיבים על שתי ההצעות האלה. על שאמר על הבנות, משהו יצא את הבנות שלו, אז מה הם אמרו לו? גש הלאה לשון נחת, פירושו של דבר מה? תפדל, בשמחה, למה לא? אבל על שהיה מליץ על האורחים, אמרו לו, תסתלק מהעיניים שלנו. רגע, 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 איך אתם לא עוצרים אותי באמצע המשפט? כי איך רש"י יכול להגיד שגש הלאה זה לשון נחת? אנחנו מסכימים. הרי לפני דקה הוא הוכיח לנו באלף הוכחות, מהוכחות שונות ומשונות, שהלאה זה לשון יש כאן סתירה פנימית ברש"י. רש"י יקר, אנחנו אוהבים את רש"י, כולנו אוהבים את רש"י, אבל תחליט. האם גשאל הזה הסתלק, התרחק, או גשאל הזה לשון נחת? פרשני רש"י עשו פר קומנטרים, התלבטו בשאלה הזאת. אם תבטחו, תראו שהם מציעים כל מיני הצעות יצירתיות מאוד. אומרים נחת לשון ריחוק, או רישור ריחוק לשון נחת, כן? לא, שערי תירוצים לא ננעלו, ואני לא בא בטענות לשערי התירוצים של פרשני רש"י. כי הם לא היו מודעים לכלל הנתונים. אז בואו נפרוס את כלל הנתונים, בסדר? מה שציטטתי כאן זה רש"י שתמצאו בחומש סטנדרטי שנמצא בבית הכנסת, ומי שלומד רש"י כראוי נתקע כאן ולא יכול להמשיך הלאה, כי סתירה פנימית ברש"י. האם גשאל הזה לשון נזיפה או לשון נחת? זה לא יכול ללכת ביחד. בואו נראה מהדורת ברלין, רש"י מהדורה שיצאה לאור לפני יותר מ-100 שנה, ועדיין לא נס לאיכה. אתם רואים כאן מקום מספר 19, ממש סרקתי כדי שתוכלו לראות ביחד. שורה ראשונה, אתם רואים 9 זה פסוק ת', ואמרו גש הלאה, יש כאן סוגריים. קרב להלאה. הסוגריים ממשיכים עד המילים, איך מלאכה ליבך בשורה השישית, אתם רואים? בואו נסה לפענח את אות ג' שיש כאן, שהיא ההערה. אז גם את ההערה כאן סרקתי. אתם רואים באותיות היותר קטנות? בשורה הראשונה כתוב י"ט, נכון? אתם איתי, יש א', דילגתי, יש ב', דילגתי, ג', בסוף השורה הראשונה, באותיות הקטנות, מישהו קלט אותי? בואו ננסה לפענח. קרב עד מלאכה ליבך. זה המסגרת של המילים שנמצאים בתוך הסוגריים. מה המילה קרב? עד המילים מלאכה ליבך, למד. מה זה למד? לאיתה. חסר איננו בכמה כתבי יד. בחלק מכתבי היד שבדק ברלינר, אברהם ברלינר, הקטע הזה איננו נמצא ברש"י. וכך היא הגרסה בכתבי יד האלה, וגם ב... וזה קצת יותר קשה לפי הנוח, זה למתקדמים, וגם ב... מה זה? יוד דלת? 10 נקודות למפענח. הראשי התיבות האלה. אין לנו זמן. 20 נקודות. פטור מהבחינה. וגם ב... אין לנו זמן. הייתם מגיעים בסוף, אחרי איזה 10 דקות, כן? וגם ביתר דפוסים. דיינו, אומר אברהם ברלינר, אני בדקתי כתבי יד ודפוסים רבים, ומצאת שהקטע הזה איננו נמצא בהם. ואצלם נמצא בכלל קטע אחר. עכשיו, שימו לב לקטע שמופיע כאן בסוגריים, לא בסוגריים, מהשורה השנייה בהערה עד סוף הקטע, לא נקרא את כולו. תסתכלו בסוף, 2 שורות מהסוף, על כורחך לשון הרחקה הוא, והודה המורה לדבריו. דיינו, ברלינר חשף בכמה מכתבי היד, שהקטע הזה, הייתי צריך להגיד מראש, שאתם יכולים לראות 2, 4, 6 שורות מתחילת ההערה. בכמה כתבי יד בגיליון, על שם רבי יוסף קרא. דיינו, כל הקטע הזה מופיע בשם רבי יוסף קרא. אז אנחנו עכשיו בעזרת ברלינר יודעים היטב מה קרה כאן. מה שקרה כאן זה שרש"י בעצמו כתב פירוש אחד בלבד. רש"י התייחס רק לשאלה של ויומר ויומר. ורש"י כדי לפתור את שאלת ויומר ויומר, הלך בכיוון של. תשובתם הראשונה, התייחסותם הראשונה של אנשי סדום הייתה חיובית. על שאתה מציע לנו את הבנים של, הבנות שלך, גש עלה, תתקרב בשמחה רבה, למה לא? ועל שאתה מציע לנו דברים טובים על האורחים, איך מלאכה לבך, אחד בלגור וכו' וכו' וכו'. רש"י התייחס רק לבעיה הזאת של ויומר ויומר, ורש"י התעלם מהבעיה של גש הלאה. תלמידו רבי יוסף קרא התייחס לשאלה של גש הלאה. ורבי יוסף קרא אמר, אי אפשר להגיד שגש הלאה זה לשון נחת, לשון, לשון קרבה, מכיוון שהלאה בכל מקום בתנ"ך וכו' וכו' וכו'. רבי יוסף קרא בעצם חלק על רש"י, ובא לרש"י ואמר לו, איך אתה יכול להגיד שגש הלאה זה לשון נחת? והלא בצרפתית עתיקה, מה אתה לא יודע? והלא בכל התנ"ך אתה לא יודע? והודה המורה לדבריו. רש"י גרד בראש וליטף את הזקן, ומה אמר? אתה יודע מה תלמידי היקר? אתה צודק בעצם. אי אפשר להגיד שגש הלאה זה לשון נחת, חייבים להגיד שזה לשון דחייה. מי שקורא רש"י סטנדרטי במקראות גדולות, לא יודע את כל זה. הוא רואה סתירה פנימית ברש"י. הוא רץ למזרחי, לראם או לגור אריה, והתרסו לו כל מיני תירוצים כמו של הלאה לשון נחת ונחת לשון כעס, ולא הולך. צריך לדעת את המציאות, ואני לא בא בטענות לאותם סופר קומנטרים שלא ידעו את המציאות. מדורת ברלינר כאן יוצאת מן כלל, עזרה לנו להבין מה קרה. סליחה רבה, נתקדם למהדורת שבל. מקום מספר 20, מישהו מכיר את מהדורת שבל? זה המהדורה הנפוצה ביותר של מוסד הרב קוק, וזה מה שנקרא מהדורת תורת חיים. הנפוצה, אין בית ש... איך אומרים ברדיו? שאינו שלם בלעדיה, משהו כזה, נכון? אין ספרייה. כל אחד יש לו בבית תורת חיים, נכון? נא לדעת שהרב שבל, זכותו תגן עלינו, תלמיד חכם גדול, עשה הרבה מאוד דברים טובים, ועשה גם הרבה דברים לא טובים, מסלח לי בשמיים. ופירושו על רש"י הוא לא פירוש טוב. אני אומר את זה מפורש, זה כמו שידוך. בשידוך צריך להגיד את האמת, נכון או לא? לא? אז נתווכח על זה ב5 דקות האחרונות, בסדר? בשידוך צריך להגיד את האמת. אני עכשיו עושה שידוך ביניכם לבין הרב שבל. צריך להגיד את האמת. המהדורה של הרב שבל, של רש"י, ולא רק של רש"י. יסלח לי הרב שבל. גם המהדורה שלו של רמב"ן היא גרועה. מה אפשר לעשות? זה שידוך, צריך להגיד את האמת. אז בואו נוכיח, לא נעשה, תשעת הימים, מה אתה אומר כאלה דברים הגדולי ישראל? צריך לבסס את הדברים. בואו נראה מה עשה הרב שבל, מקור מספר 20. הרב שבל התבסס על מהדורת ברלינר. הוא הודה בזה רק בחצי פה, והוא אומר שהוא בדק את ויד, בעצם הוא התבסס על מהדורת ברלינר. מה הוא עשה? בואו נראה. תאמרו גשאלה, גם אצל שבל יש סוגריים, בדיוק במקום שיש אצל ברלינר. דה עקה, זאת שרה שמה, שאצל ברלינר יש הערה ארוכה שמבארת את הסוגריים. ושבל העתיק את הסוגריים והשמיט את ההערה. אז הקורא בשבל, אין לו מושג מה קורה כאן. למה יש כאן סוגריים? והקורא בשבל עוד פעם נתקל באותה סתירה פנימית שיש לנו ברש"י. מה הועילו חכמים? זאת דוגמה אחת מיני רבות לטענה שלי שמהדורת שבל היא לא מהמהדורות הטובות ביותר. בואו נהפוך את הדף בבקשה. ובואו נראה מה קורה בדפוסים ראשונים. עכשיו אני רוצה לעשות לכם מקורות עם מהדורה אחת שהיא מהדורה נחמדה מאוד ושווה להכיר אותה, קוראים לזה מהדורת אריאל. יצאת על ידי מוסדות שמה בירושלים, בבית וגן, ברח לי כרגע. ארי פישל, תודה רבה, מי עזר לי? תודה רבה, מוסדות ארי פישל. הם הוציאו את רש"י, הנוסח עצמו של רש"י, בנוי, מבוסס על דפוס מסוים, דפוס ונציה. לא משנה כל כך, זה מהדורה שהרש"י עצמו הוא לא חשוב. מה שחשוב מהדורת אריאל זה שני דברים. דבר ראשון, הם מביאים בגוף הדף את המקורות של רש"י. כל מקום שבו רש"י כתב משהו ויש לזה מקור בחז"ל, אז הם לא רק מפנים, אלא גם מביאים את המקור עצמו, ואתה יכול להשוות בין רש"י לבין המקור, וזה כבר שווה מאוד. סליחה, דבר שני, בסוף כל כרך, עד עכשיו יצא בראשית שלושה כרכים, שמות ארבעה כרכים, וממש השנה יצא אחרי הפסקה של 20 שנה, ויקרא, בין השאר בזכותי, אבל זה סיפור בפני עצמו, וסוף סוף אולי מתקדמים קדימה גם לבמי דבר ולדברים, אז בסוף כל כרך הם הביאו טור לצד טור, זה לצד זה, את שלושת הדפוסים הראשונים שהודפס רש"י. כולנו יודעים שרש"י הוא הספר הראשון שהודפס בעברית, נכון? זה מראה על הפופולריות של רש"י, כן? לא התנ"ך הודפס ראשון בעברית. לא הסידור הודפס ראשון בעברית. רש"י הוא הספר הראשון שהודפס בעברית, זה מלמד עד כמה רש"י היה פופולרי. הרי בשנים הראשונות של הדפוס לא כל כך ברור למדפיסים האם זה כדאי כלכלית, זה סיכון מסוים. אז הספר הראשון שהודפס זה הביבליה בלטינית, כן? גוטנברג, זה נמצא דרך אגב בכמה וכמה מקומות וגם בארץ היו כמה דפים. אבל המדפיסים רואים שהיהודים מתעניינים בספרים מודפסים, אז המדפיסים הנוצרים שואלים את היהודים, איזה ספר כל יהודי רוצה שיהיה בבית? והיהודים אומרים, תנ"ך. שואלים המדפיסים הנוצרים, אם נדפיס תנ"ך מישהו יקנה? אומרים היהודים, לא. למה לא? כי יש לכולם תנ"ך בכתב יד. טוב, מה הספר השני שכל יהודי רוצה שיהיה בבית? סידור. אם נדפיס סידור, אם מישהו מהיהודים יקנה, לא יקנו, למה? כי כל יהודי יש סידור בכתב יד. טוב, מה הספר השלישי שכל יהודי רוצה שיהיה בבית? רש"י על התורה. יש סיכוי שאם נדפיס רש"י על התורה יקנו בהמוניהם. ולכן הספר הראשון שהדפיסו הנוצרים, וגם הספר השני וגם השלישי, זה רש"י. רש"י הודפס במהלך 50 שנות הדפוס הראשונות, 9 פעמים שונות. זה נקרא אינקונבולה וזה המון פעמים. כן, רמב"ן להשוואה הודפס פעם אחת בלבד, אבן עזרא 3 פעמים בלבד, רמב"ם פעם אחת, רש"י הודפס 9 פעמים. אני חוזר לאריאל, זמננו קצר, לא יודע למה אני מבלבל לכם את המוח. מהדורת אריאל מציעה לפנינו את שלושת הדפוסים הראשונים של רש"י. בצד ימין רומא, שזה לפני 1470, באמצע מה שנקרא בטעות דפוס ראשון. האמת שדפוס ראשון זה רומא, זה נורא מבלבל. אבל רומא פשוט הוא לא מתוארך. אז לא ידעו שהוא הראשון. הוא לפני 1470. דפוס ראשון זה 1475, ואלקבץ. מישהו מכיר את אלקבץ? אלקבץ מוכר למישהו? מה? מאיפה? זה הסבא של, בסדר? אלקבץ כזה הוא הסבא של אלקבץ לך דודי. הוא ספר שהודפס בספרד, וספר יחיד שהודפס באותו בדפוס. שימו לב, 1476 זה רגע לפני גירוש ספרד, כן. הספיקו להדפיס ספר אחד וזהו. תראו איזה הבדל בין הדפוסים. רומא מצד ימין, מאוד ארוך. דפוס ראשון באמצע, בינוני. אלקבץ מצד שמאל, מאוד קצר. אם תפתחו מהדורת אוראל, תראו, זה מדהים לראות עד כמה יש הבדלים בין הדפוסים השונים. אנחנו רגילים ללמוד רש"י, רש"י זה רש"י, מה? זה לא כל כך פשוט, תראו איזה הבדלים. נתחיל משמאל, מאלקבץ, בסדר? גש הלאה. כשאמר להם על הבנות, אמרו לו גש הלאה לשונחת. אתם איתי עמוד אחרון בצד שמאל אלקבץ? ועל שאתה מילין אל האורחים, איך מלאכל לבך? אמרו לו, אחד בא לגור, אדם נוכרי, חידי אתה בעינינו שבת לגור וישפוט שפוט, ונעשה את המוכיח איתנו. מה העדות של אלקבץ? זה מה שכתב רש"י במקור. כתב היד שעליו מסתמס חלקבץ, זה מהדורה כמה של רש"י. רש"י בהתחלה באמת פרש רק את זה. זאת ראיה למה שאמרנו עד עכשיו. הנה כאן עדות לכך שרש"י במקור התייחס רק לשאלה של ויאמר ויאמר. בואו נעבור ימינה לרומא, שהוא ארוך ביותר, דפוס ראשון רש"י. דרך אגב, עכשיו עושה אצלנו במחלקת תנ"ך בבר אילן מישהו דוקטורט על דפוס רומא, ומתפרש שגם דפוס רומא, בניגוד למקובל, לא התבסס על כתב יד אחד בלבד של רש"י, אלא דפוס רומא זה שילוב של כמה כתבי יד, אבל זה סיפור מעניין בפני עצמו. גש הלאה, אומר רש"י, כשאמר להם על הבנות, אמרו לו גש הלאה לשון נחת, ואז שאתה מליץ על האורחים, אמרו לו איך מלאכה לבך. זה מה שכתב רש"י במקור, זה מהדור הקמה. ורבי יוסף ברבי שמעון אומר, הוא רבי יוסף קרא, הלא גשה לה אינו אלא לשון דחיית דחיפה, כמו קרא ולך אל תגש בי, כמו ותש זריעה לה, וכמו יגלה את החיים על דמשק, נקרא מהר, אתם כבר מכירים את החומר, שאף כאן לא תהיה מתחבד לפני מלאך שנאים, והם אומרים לו קרא ולך אל תפגע בנו, אני מדלג, שורה רביעית מלמטה, כלומר לך מעמנו, והודה המורה לדבריו. הנה בדפוס רומא יש את ההשתלשלות כולה. רש"י עצמו כתב במקור כך וכך, רבי יוסף קרא חלק עליו והציע אלטרנטיבה, ורש"י הודה לדבריו וכתב, הוסיף את דברי רבי יוסף קרא. זה מה שמעניין אותי בשיעור שלנו. הנה כאן דוגמה נוספת לכך, שרש"י בעצמו לעתים מודה לדברי רבי יוסף קרא. מקור 22, מדורת הקדר עשתה עבודה מצוינת כאן. תסתכלו ותראו בעצמכם. חברים יקרים, בואו נעשה סיכום, כי השיעור כבר עוד שתי דקות כמעט נגמר. מה למדנו? מה ראינו? השאלה הייתה מערכת היחסים בין רבי יוסף קרא לבין רש"י. רש"י היותר מבוגר, היותר מכובד, היותר ותיק, רבי יוסף קרא בשלב מסוים מצטרף לבית מדרשו, בסוף ימיו, האם צעיר ממנו ב-10 או ב-20 שנה, לא ברור בדיוק, אבל בוודאי שהוא למד אצל רש"י. בראש רש"י השפיע לרבי יוסף קרא, כל פירושי רבי יוסף קרא למקרא מושפעים מרש"י. כאן ראינו לכיוון ההפוך. רש"י לא רק משפיע, רש"י גם מושפע. והדבר מלמד אותנו, אני חושב, בוודאי בתשעת הימים, לך גדול על רש"י. רש"י הוא צנוע, רש"י הוא רודף אמת. אין לרש"י שום בעיה לשמוע מתלמידיו, לא רק להשמיע. רבנים גדולים צריכים לדעת לשמוע, לא רק להשמיע. רש"י הוא רב גדול, רש"י שומע. תלמידיו מתווכחים איתו, תלמידיו מתפלמסים איתו, תלמידיו מדברים איתו לפני השיעור, תוך כדי השיעור, אחרי השיעור. ורש"י מספיק עדין כדי להטות אוזן ולחשוב ולהגיד, אני חשבתי ככה וכך, אבל תלמידי בעצם אומר לי דבר אחר שהוא יותר משכנע, ועוד המורה לדבריו. ראינו כאן רשימה של מקרים שבהם רש"י לא רק משלב דברי רבי יוסף קרא, סתם מפי רבי יוסף קרא, לא רק שהוא מצטט רבי מנחם או מצטט רבי יוסף קרא, אלא גם מקרים שבהם רבי מנחם הציע אלטרנטיבה לדברי רש"י, ורש"י מוכן להודות לדבריו. לעתים לא קל למצוא את זה, צריך אולי לעזר קצת בכתבי יד או בהשוואה בין נוסחים שונים, אבל אני מקווה שהדוגמאות הלא רבות שהובאו כאן שכנעו אתכם שאכן אפשר להגיד מתלמידי יותר מכולם, גם מהתלמידים שלנו אנחנו יכולים בהחלט ללמוד לא פעם ולא פעמיים. תודה רבה, ערב טוב, כל טוב.